אנחנו מתחילים ונדבר בעזרת השם על המצה. יש בתורה סיפור מאוד דרמטי בנוגע ליציאת מצרים. והסיפור הזה הוא הסיפור שבתוכו נולדת המצה. הסיפור מוכר לכולם, למרות שמי שיכנס וינסה לצייר אותו לעומק פרטיו, ינסה לצייר אותו ברזולוציה גבוהה, יראה שהסיפור הזה הוא לא סיפור כל כך פשוט. אז מה מסופר? אני אספר אותו בעל פה, כי כולם מכירים את הפסוקים. ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים. וקם פרעה בלילה, יש שיר כזה של ילדים שהוא קם עם פיג'מה, וקום וצאו מתוך עמי. ואז כתוב שלא רק פרעה מדרבן את העם לצאת, אלא גם העם המצרי, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. ואז מופיע הפסוק הידוע, וישא העם את בצקו טרם יחמץ. כלומר, עם ישראל יוצא ממצרים כשהבצק בתוך כליו ועדיין לא יחמיץ, טרם יחמץ. משארותם, משארת זה כערת בצק, צרורות בסמנתם על שכמם, דמיינו את זה. אחר כך כתוב וייסעו, בהמשך הפסוקים כתוב שם, וייסעו בני ישראל מרמסי סוכותה, אז הם יוצאים מצרים, הם מגיעים לסוכות, ואז כתוב, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. עד כאן נגמר הסיפור החמוד, הדרמטי, הנוגע למצה ביציאת מצרים. בסיפור הזה אנחנו שומעים שהיה חיפזון, מהירות, בהלה, גירוש, אי מוכנות, גם צידה לא עשו להם. בסיפור הזה אנחנו שומעים שאנשים מתארגנים בדקה ה... 90. מושג... מה? כן, מכאן רואים שכבר אז היה כדורגל. אולי.
אולי בני ישראל ימצאו את ה...
כן. אני היה צריך, במקום להגיד דקה ה-90, אני צריך להגיד דקת הבצק. בכל אופן, יש כאן תיאור כזה של דקה ה-90, שבו בעצם מתוך הבעלה הזאת נולדה המצה. יש כאן, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מסתורי, כי הוא מקפל בתוכו סיפור שלא ברור מה קרה בו. הרי לפי פשוטם של פסוקים, לא נאמר פה שהם מחמת המהירות לא התפיחו את העיסה, לא החמיצו אותה, אלא אפו את המצות. זה לא נאמר פה. מה שנאמר פה, שמחמת המהירות והצורך לצאת ממצרים, הם לא אפו בכלל את המצות. כן, וישם את בצקו. ואחר כך כתוב, ויפו את הבצק אשר הוציאו. עוגות מצות, קילו, חמץ. הבצק לא יחמיץ, וכשהם עפו אותו בסוכות, הם עפו אותו כמצה ולא כחמץ, כי הוא לא יחמיץ. זאת אומרת, הסיפור פה מקפל פה לא רק מהירות ברגע היציאה, אלא איזשהו מין מהירות במסע הזה. ויש כאן אולי, קיצור, יש כאן איזשהו סיפור בתוך סיפור. מה? הנה, וכאן שואל אותנו דביר יפרח, שואל אותנו דביר יפרח, שאלה מצוינת, לאור זה שכרגע התבוננו, שהם הוציאו משארות עם בצק על הצורות בשמלות, אין לי מושג איך קושרים קערת בצק בתוך השמלה, זה גם מה תשאלו אותי, אבל זה רק מזכיר לי שהייתי ילד, היו ערביות מאזור גוש עציון, דופקות בבתים שלנו, והיה להם קערה עם ענבים על, על הראש. מכירים את זה? היו הולכות חופשי. לא, זה מזכיר, זה מזכיר את הסיפור הזה, אתה צודק. אבל אני אסבר סיפור מהילדות שלי. אז ככה זה, כי היה להם שמלות כאלה ענקיות, והיה להם סלים, אבל זה לא היה בתוך השמלה. זה היה על הראש. לא יודע להסביר לכם את הפסוקים האלה. ואני מרמז, השאלה של דביר היא שאלה מצוינת, וגם חז"ל דיברו, ויש להם כל מיני תשובות, יש גם הרמב"ן פה סיפור מופלא, והאברבנאל פה כותב, כי זה נראה כאילו שרב הנסתר על הגלוי בסיפור המצות שיצאו איתנו ממצרים. גם, כמו למשל גם השאלה, מי זה חשב לעצמו לאפות, להכין בצק לדרך בדקה ה-90? או כמו גם השאלה, האם בכלל מותר היה להם לאפות חמץ? האם הם תכננו לאפות חמץ והם לא אפו חמץ? יש כאן צרור של שאלות שמשאירות את הסיפור הדרמטי הזה לוטה בערפל. מהרב אבישי וינר שמעתי שמחר הוא מתכוון להעביר שיעור שקצת קשור לסיפור הזה. אבל עם כל הכבוד במרכאות לפסוקים של הסיפור הדרמטי על המצות, אם אנחנו נרים את הראש למעלה במבט של רחפן על התנ"ך, על התורה, אנחנו נראה שמצות זה מאכל ידוע לתנ"ך, חשוב לתנ"ך, ולא צריך, כשאני קורא בתורה הרבה, כמה פעמים כתוב בתורה שצריך לאכול מצות שבעה ימים? כתוב את זה בערך 10 פעמים. כשאני קורא בתורה כמעט 10 פעמים שצריך לאכול מצות שבעה ימים, אז אני לא חייב להזדקק לסיפור הזה, במרכאות. יש לי מלא דברים על מצות בתנ"ך, אחרים לגמרי. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למשל, דבר, תמיד אצל היהודים הכל יוצא בול. והנה אנחנו יודעים שפרשת ויקרא ופרשת צו הם הפרשות הסובבות את ספר, את חג הפסח. כמו השנה שאנחנו קוראים את פרשת ויקרא בשבת הגדול, פרשת צו מיד אחרי פסח. אז בשבת שאחרי פסח. ושם כתוב, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תאפה חמץ. או בתחילת, בפרק, שנייה אחת, הציטוט של ויקרא פרק ב', ויקרא פרק ב' כתוב, אז זה מה שאמרתי, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, לא תעשה חמץ, ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. אחר כך כתוב בפרשת ויקרא, פרשת צו כתוב שהכהנים שאוכלים את נותרת המנחה, הנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו. מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד, לא תאפה חמץ. זאת אומרת ש התורה קובעת שהלחם של המקדש במנחות יהיה תמיד מצה. קורבנות המנחה אסור שהבצק, שהקמח שעולה כמנחה יחמיץ. וכן כשהכהנים מופיעים להם את שאריות המנחות, אסור להם לאפות אותם כלחם, אלא רק כמצה. יש בתורה כל מיני שמות למצות, כי יש כל מיני סוגים של מצות. יש חלות מצות, יש רקיקי מצות, ויש, לא משנה מה ההבדלים, יש הבדלים. אבל תמיד זה מצות. יתרה מכך, גם משהו ש... למשל, לחם בפנים, שאנחנו קוראים לו לחם, אסור היה שיהיה חמץ. לחם בפנים הוא היה לחם שלא יחמיץ, הוא היה סוג של מצה. ואנחנו יודעים שמבחינת התורה יש רק פעמיים במקדש שנכנס חמץ, וזה ידוע. פעם אחת בחג השבועות, שכתוב על שתי הלחם, חמץ תאפנה, פעם יחידאית כקורבן חובה, ופעם אחת, פעם שנייה, כקורבן אישי, בקורבן תודה. אז כתוב, יש לנו קורבן תודה 40 יחידות לחם, ומתוכם 10 זה חמץ. ופעם יחידאית, שתי הקורבנות האלה, שני הקורבנות האלה. אז אם אני רוצה ללכת אל המצה בתנ"ך, אז אני יודע שלחם המקדש הוא מצה. המקדש לא אוהב חמץ. ואני לא צריך ללכת רחוק למקדש. הרי זו המשמעות הבסיסית של המצה של ליל הסדר הראשון ולדורות של עם ישראל. שהרי, כמו שאתם יודעים, לפני שיצאנו ממצרים עם הסיפור הדרמטי על הדקה ה-90, נאמר על חציו הראשון של ליל הסדר, החציו הראשון של אותו לילה, לפני והיא בחצי הלילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מאורים יאכלו. וזה מאוד ברור, כי כיוון שאנחנו יודעים שהעל האש, אז זה הוא לא סתם על האש, אלא הוא בעצם קורבן פסח. זה קורבן. ולדורות זה ודאי, קורבן בירושלים. וכיוון שאנחנו יודעים שלחם המקדש, שלחם הקורבנות הוא מצה, אז ברור שהפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש ומצות על מאורים יאכלו, זה פסוק שמתחבר אל כל עבודת הקורבנות. וגם אנחנו עמדים לקורבן פסח, ואף מבחינת שלנו מצה מדאורייתא, יכולה להוות המשך של המצה של, של, של קורבן פסח, שאנחנו אוכלים, ממשיכים כביכול קורבן פסח כל שבעת הימים, כמו שכתוב בפרשת ראה, שבעת ימים תאכל עליו, על קורבן הפסח, מצות. כאילו, האור של הקורבן ממשיך איתך שבעה ימים. יש, אפשר לפרש ככה. נמצאנו למדים, שאם רצוננו להבין את סוגיית, את סוד המצות, עלינו ללכת בכלל לכך שבמקדש לחם הקודש הוא לחם מצות. וזה שאנחנו אוכלים בפסח שבעה ימים מצות, זה כי אנחנו מצווים לאכול את לחם הקודש. בסיפורי התנ"ך מצאנו כמה פעמים מצות, וכל הפעמים קשורות לאותו נושא. מצות באות תמיד בהקשר של הכנסת אורחים ומלאכים. המצות הראשונות שאנחנו פוגשים בתנ"ך זה המצות של אברהם ולוט. המלאכים שהם מסכנים אכלו אצל אברהם בצהריים מצות, ובערב לא תחיל להם מצות. זה כמו היהודי הזה ש... מתארח בחג בראש השנה יומיים, שחל סמוך לשבת שלושה ימים, הוא מתארח כל פעם אצל יהודי אחר. כל פעם הוא בא ליהודי שאומר לו, כל כך הרבה סעודות, הסעודה הזאת נאכל רק פירות. והוא ככה עובר מסיפור אמיתי, שקרה לחבר שלי. אז אותו דבר, המלאכים באים לאברהם ואוכלים מצות. אחרי זה הם הולכים לילות ואוכלים מצות. איך אני יודע שאצל אברהם הם אכלו מצות? כתוב עוגות. מערי שלוש שאים, קמח סולט, לושי ועשי עוגות. אנחנו יודעים שעוגה בתנ"ך זה מצה. לא ניכנס לצד. עוגה זה מלשון עגול, כמו בשיר עוגה, 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 שהכוונה בואו נלך בעיגול, בואו נלך בעיגול, בואו נלך בעיגול. עוגה, עוגה, עוגה. כדי להבין למה מצות נקראות עוגות, אז אני אסביר לכם את זה עוד מעט כשנבין, כשאני רוצה עוד מעט לדבר מבחינה אנתרופולוגית מה זה מצות, ואז נבין. אבל עכשיו אני אומר לכם את זה כאקסיומה, לצורך העניין, עוגות בתנ"ך זה מצות. אז אברהם נותן, אז אצל אברהם ולוט זה אורחים או מלאכים? זה גם וגם. הם מתחילים כאורחים והופכים למלאכים, לפעמים כתוב אורחים, לפעמים כתוב אנשים שהם אורחים ומלאכים. מה שבטוח, מה הסיבה שכהכנסת אורחים אנחנו ניתן מצות ולא לחם חמץ? יותר מהיר. משום שאורח, למה נקרא שמו אורח? כי הוא עובר אורח. מה זה אורח? דרך. אורח זה לא זה שחבר טוב שאני אתקשר אליו, היי, אתה בא אליי לשבת? זה נחמד, זה חשוב לעשות את זה. יכול לחזק אותו. אבל זה, הכנסת אורחים המקורית, זה כמו מלאכי השביל. אמנם שם האורחים, שם הם לא הולכי דרכים מסכנים, אלא הם יצאו מביתם הנעים כדי ללכת בדרכים. אבל כעיקרון זה יותר דומה, מלאכי השביל הם יותר דומים למכניסי האורחים התנכיים. שיש עובר אורח, ואתה, הוא חסר קול, הוא גם לא בטוח, יש מי שבדרכים מצויים שודדי הדרכים, ואתה נותן לו קיום, וגם אתה מלווה אותו. עד שהוא יגיע למקום יותר בטוח, ולכן גדולה לוויית אורחים, והכנסת אורחים, לא משנה. לא משנה, זה לא שיעור בהכנסת אורחים. אבל אז אורח שמגיע, אתה לא אומר לו, בוא, אני אקח לי ככה 5 שעות עד שאני אעשה לך לחם. אלא אתה מערי, 3 שעים, קמח סולט, לושי ועשי, מצות, עוגות. כי זה נעשה תוך שנייה. לוקחים קמח, שופכים לתוכו מים, לשים, מרדדים, וזורקים ישר לטבון, לאיזשהו אבן רותחת, ועל גבי האבן הרותחת מהדקים אותו, הוא נאפה תוך שנייה כי הוא דק, ואפשר ישר להגיש אותו. זה מאוד טעים. אם אתם זוכרים שעשו לכם את זה בגן הילדים, ומרחו איזה שוקולד בסוף. עשו כזה, זה פעילות ידועה. מה? כן, והביאו את זה הביתה כאילו שזה, ואז אכלנו את זה לפני פסח. כי חס וחלילה זה ממש חמץ, נכון. אבל עושים את זה הרבה לילדים. זה בעצם אברהם ולוט. האדם הבא שאכל מצות בתנ"ך, אני לא מדבר על מצות שקשורות לפסח ולקורבנות, כי זה יש. כתוב שבני ישראל אכלו בכניסתם לארץ, בימי יהושע, מצות. אבל זה בגלל שהיה פסח. האיש הבא שאוכל מצות בתנ"ך זה גדעון, לא גדעון. האורח של גדעון זה אורח או מלאך. גם וגם. זאת אומרת, אנחנו זוכרים, דרך אגב, גדעון זה האדם שקשור לחג הפסח. למה? תנו לי דוגמה למשל. גדעון ופסח. מה? חובת חיטים קשור, למרות שיש לי קושיה על זה, אבל כן, זה קשור, נכון. עוד שני דברים, אתם חייבים להגיד לי. מה? נכון. גדעון ועטל. יפה מאוד. ישראל, קשור לגדעון שלחם בעמק ישראל, הוא זוכר את העניין של הטל. נכון? יש עוד דבר, שתראו איך מה שנקרא, איך גדעון נופל, כמו בלשוננו היום, נופל על המלאך. המלאך אומר לו, ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה, זה לא אופרה של ימינו, זה אופרה רחוקה יותר, צפונית יותר, אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון חובט חיטים וכו', ויראה אליו מלאך השם לגדעון, ואומר אליו, ואלה גבר, השם עמך גיבור החי. יש כאלה אנשים שאומרים היום, גבר, מה נשמע? כן, אתה נשמע? בדרך כלל הם לא שואלים מה נשמע, אלא הם כבר קובעים לך, כל טוב? אז ככה, ככה המלאך בא לגדעון, הוא אומר לו, השם עמך גיבור החי. ואז תראו איך גדעון, איך? ואחרי זה יצא מלחמה מידנים, כן. ואז גדעון נופל עליו. השם איתי? ואומר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? למה מצאתנו כל זאת? תראה איזה מצב שפל אנחנו נמצאים. והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם. סיפרו לנו אבותינו, הלא ממצרים העלנו השם. מתי אבותינו מספרים לנו שהם ממצרים העלנו השם? בליל הסדר. לכן חז"ל אומרים שהוא חוות חיטים למחרת הפסח. כן? והוא כאילו חי את ליל הצעה, הוא חי את ליל הסדר, זה ידהד בו, זה הפריע לו. הוא הראשון שהסיפור יציאת מצרים הייתה בערה בתוכו. ואז מה המלאך אמר לו? מה המלאך יכול להגיד לו? הוא אומר לו, אהבתי, את האכפתיות שלך. איך הוא אומר לו את זה? הוא אומר לו, לך בכוחך זה, בכוח האכפתיות, לכבודם של ישראל, את המלך. אז הוא אומר לו, עכשיו, כתוב כאן שזה מלאך, אבל ברור שגדעון לא יודע שהוא מלאך. אלא גדעון רואה איש, כנראה איש הדור מאוד. כל אחד יכול לצייר אותו איך שהוא רוצה. וגדעון בא, ויעש גידי עזים, ואפת קמח מצות. גדעון מביא לו מצות. למה הוא מביא לו מצות? למה הוא לא לחם טוב ומשובח? חלת ויז'ניץ. מנמנה לבנבנה. למה? בגלל שהוא עורך. והעורך פירוש הדבר שהוא רגע אחד פה ורגע אחד הוא כבר צריך ללכת. מה אני אביא לו? מהר הוא מביא לו? הוא מביא לו מצה. לכן כתוב, ואיפה קמח מצות. לקח איפה, שזה כמות של קמח, או שזה תוצר הסופי. כמות, זה כמות נפח, ואפה לו מצות. מה? אתה הולך על הכיוון שהוא היה דתי, שגדעון היה דתי, ולכן אני אמרתי מקודם ברמז שזה היה אחרי פסח. יש פירוש בחז"ל שזה היה בבוקר של פסח, והוא חוות חיטים, אז הוא היה חילוני, אבל ימני. ולכן אוהב אותו. כלומר, לא יודע אם ימני, ציוני. חשבתי על זה. זה לא מסתבר שהוא... טוב, אנחנו יודעים, הכל שמעורבב, והיה אבא שלו עובד עבודה זרה. זה נושא מורכב, פה זה סגולת ישראל, יש פה דברים עמוקים מאוד. מה? לא, זה יותר איך זה בכלל, זה לא יותר איך הוא לפני שיש עם ישראל נוצר. אנחנו כבר בתוך עם ישראל, זה מורכב מאוד המצב שם. אבל גם שם כתוב מצות. מה המצות הבאות בתנ״ך? יש עוד פעמיים, פעם אחת זה קשור לטיול אתמול. אתם זוכרים ששמתם לב אתמול שיצאתם מקיבוץ גזית ונסעתם להר תבור, שעברתם ליד קיבוץ. נכון. וכשיצאנו מקיבוץ גזית ונסענו להר תבור, אז חלפנו, כעבור 2-3 דקות נסיעה, ליד קיבוץ עין דור. שמתם לב? גיא הסתכל על החלון, לא היה שקוע בתוך הזה. השלט על המרץ היה בקיבוץ גזית. יש גם בקיבוץ עין דור שלט של מרץ. אבל כשיצאו, אין דור. אנדור, מה קרה באנדור? באנדור הייתה בעלת האוב של שאול. ובעצם בעלת האוב הזאת, אני, ככה אני מפרש את הדברים. אחרי שעה מפרש, ראיתי גם כאלה שפרשו את זה אחרת. בעלת האוב עשתה, איך אומרים, עשתה מצווה. בעלת האוב היא איסור. אבל אחרי שהיא גילתה שזה שאול, אחרי שהיא הבינה ששמואל אומר לשאול, מחר אתה אמי מת, כמו שחזל פרשו, אמי במחיצתי, אז כתוב שהיא באה לחזק את שאול. מה היא עשתה לו? כתוב שהיא עשתה לו מצות. בסדר? הביאה לו מצות, ויש גם ביטוי מאוד ככה קשה. אני אקריא לכם אותו. היא אומרת, ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר ותזבחהו. למרות שזה עגל, עגל מרבק, זה עגל שהשקיעו בו הרבה, מה שנקרא פתם. מפותם. אז היא לא היססה לשחוט את עגל המרבק שלה, לעשות לו סעודה טובה. ותיקח קמח ותלוש ותופהו מצות, ותגש לפני שאול. ולפני כן כתוב, לפני כן כתוב שהיא מציעה לו את הצעת הסעודה הזאת, היא אומרת, ואשימה לפניך פת לחם ואכול, והיא בך כוח כי תלך בדרך. לאיזה דרך הוא הולך? מחר המלחמה ומחר הוא ימות. אז קודם כל יכול שהיא ציפתה שהנבואה לא תתקיים והוא יאריך ימים. אבל כי תלך בדרך, תזכרו, אורחים, הולכי דרכים, היא גם מארחת, וגם שאול הוא אורח, שגם אורח שהיא אומרת לו, אתה תלך בדרך לא נודע, אתה הולך אל לא נודע, ואז מאכילים אותו מצות. ומי עוד אכל מצות בתנ"ך? אליהו הנביא. זאת אומרת, מה? בדיוק. כי אנחנו אמרנו, למרות שלא הסברנו, שעוגת, שעוגה זה עוגת רצפים, עוגה זה מצה, וככה מצאנו אצל אליהו, אין יפים מן הפרקים של אליהו בתנ"ך. פשוט כי עכשיו אני פה איתכם, עוד יש עוד פרקים יפים, עכשיו אני פה. אז שם כתוב שאליהו קשה לו אחרי, כמו שהסביר לנו אתמול הרב ישי, מאוד יפה, שיכול להיות שנחל קישון הוא שני נחלים, אז אחרי שהוא חשב שהוא גמר עם הבעל, למחרת הוא מקבל אס-אמס מאיזבל, אתה מבוקש מספר אחד. והוא חשב שכולם חזר בתשובה וכולם זה, הוא אומר מה קרה? אז מה הוא עשה? הוא ברח. לאן הוא ברח? לבאר שבע. שם הוא השאיר את הנער שלו. ומבאר שבע הוא הלך. לך, לך למדבר. נכון, הוא הגיע עד הר חורב. אבל מה קרה באמצע הדרך? הוא נקרא. ויבוא באר שבע אשר ליהודה ויינח את נערו שם. אולי אתה גלגול של נערו של אליהו. והוא הלך במדבר דרך יום. אם הולכים דרך יום במדבר מבאר שבע, לאן מגיעים? לא יודע. אולי... יכול להיות. יכול להיות שהוא הגיע ליישוב רתמים. כתוב, ויבוא וישב תחת רותם אחד. ישב תחת צאת רותם. וישאל את נפשו למות. ויאמר, רב אתה השם, קח נפשי. כי לא טוב אנוכי מאבותיי. וישכב וישן תחת רותם אחד. אז הוא נרדם מתחת לעץ רותם. והנה זה מלאך נוגע בו. הוא אמר לו, קום אכול. ויבט והנה מרעשותיו עוגת רצפים וצפחת מים. ויוכל וישת. הוא אוכל, מה שנקרא בלשוננו, כזית ראשון. וישב וישכב. אכל וחזר לישון. וישו מלאך השם שנית והיגע בו, ואומר, קום אכול, כי רב ממך הדרך. כמו ששאול, היא אומרת לו, כי תלך בדרך, ולכן תאכל מצה. ככה אליהו, קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה. עכשיו, אתם מכירים את זה כמו בסרטים מצוירים, שיש איזה גיבור, שיש איזה מאכל. סליחה שאני אספר הרבה בדיחות טיפשיות, אבל כשהייתי קטן, זה ממש לא קשור, זה רק אסיד אתכם. אז פשוט נזכרתי בזה. כשהייתי קטן, היה פופאי. זה עדיין, גם בזמנך זה היה? חשבתי שכבר, שזה משהו כוח עתיק. אז זה התחיל מאמא שלך, עבר אליי והגיע עד אליך. ופופאי, מי שלא יודע, הוא היה אוכל תרד, שזה די בריא. רק זה, צריך לבדוק את זה מתולעים. ובדיוק. זהו, עד כאן, זה נזכרתי, כי זה מה שכתוב פה על אליהו, בעניין המצה. הוא אכל כזית ונרדם. בא המלאך ומאיר אותו עוד פעם. והיה שם מלאך השם שנית והיגע בו. והוא אומר, קום אכול כי רב ממך הדרך. כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה. אני קורא לזה כזית שני. זה מזכיר את ליל הסדר. שיש לנו כזית מצה בתחילת הסדר, בסעודה. ויש לנו כזית אפיקומן. אל תאכלו הרבה בסעודת ליל הסדר, כדי שתאכלו אחרי זה את כזית האפיקומן. נכון, בדיוק. וזה הכזית מצה השני. ואז אליהו הנביא אוכל פה פעם שנייה מצה. ויקום ויאכל וישתה. וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. לא משנה המשך. אז אליהו, אז כל מי שאכל מצה בתנ"ך, אם זה המלאכים של אברהם ושלוט, אם זה המלאך של גדעון, ואם זה שאול, ואם זה אליהו, כולם זה. או מלאכים שהפכו לאנשים, כמו אצל אליהו, אצל אברהם, לוט וגדעון, או אנשים שהפכו למלאכים, כמו אליהו, שאליהו, אנחנו לא סגורים עליו אם הוא בן אדם או מלאך, כמו בוא נגיד ככה, פה הוא הופך, פה. כן, בדיוק, יש כל מיני... אז הוא כזה אדם מלאכי, ואולי מכוח אכילת המצה הוא הפך למלאך, כי פעם ראשונה שאנחנו רואים שאליהו הוא אישיות לא נורמלית, זה כשהוא בעצם אוכל את המצה והולך 40 יום מכוח אכילת המצה ללא אוכל, כמו משה רבנו, ומגיע לחורב, מקומו של משה רבנו. וכמובן שאול, שאכל את המצה, ומכוח המצה הזאת נלחם עם הפלישתים, נהרג, ועלה בסוג של בסערת המלחמה השמיימה, והפך להיות עם שמואל, אמי במחיצתי כמלאך. והמשותף לכל המלאכים והאורחים האלה שהם הולכים. כלומר, אורח זה אדם שהוא רגע אחד פה, אבל ברגע הבא הוא כבר שם. למשל, אפשר להחמיץ את האורח. ולכן, כשאתה רוצה לארח אורח, אל תחמיץ את העיסה, כי אתה תחמיץ את האורח שלך. כמו שמודגש בסיפור יציאת מצרים, שעם ישראל, אם הוא היה... אם האנשים שם, האנשים של הדקה ה-90, אני לא יודע מי הם האנשים האלה, כבר אמרנו, זה סיפור מסתורי. אבל אותם אנשים של הדקה ה-90 של מצרים, רק שנייה אחת, אני חייב להגיד לכם, כשאתם קוראים את התורה, אתם חושבים שכל עם ישראל הוציאו בצק, וכולם היו... אני בכלל בטוח שצריכים לחשוב ככה. יכול להיות שהיו הרבה יהודים שבכלל היו מוכנים והכל היה זה. והתורה מתמקדת, המצלמה של התורה, כן, היא בעצם מתמקדת באי אלו האנשים שמורם לנהל לדעת מי הם, כי לי זה נשמע אנשים, מה שנקרא, לא מהצדיקים של עם ישראל, שהם אלה שחיכו לדקה ה-90, הם יותר מזכירים לי את הרשע של האגדה, שבאים ונותנים לו איזה מילים קשות, אומרים לו, וואלה, אילו היה שם לא היה ניגל, וכבר אמרו כל האומרים, אבל הוא ניגל. זאת אומרת, הם הגיעו לדקה ה-90, והם פתאום, זאת אומרת, זה כנראה אנשים, אני סתם אומר את זה כי איזו השערה מוזרה. יכול להיות שהאנשים האלה שמתוארים בסיפור הזה הם אנשים שלא היו בטוחים שהם רוצים לצאת ביציאת מצרים. והגיע הרגע, ברגע האחרון, הם קפצו על הרכבת. והם ויתרו על החמצת העיסה. זה, 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 זה כמו שאתה תצא למסע ואין לי אוכל. וזה ביטא את המסירות נפש. וזה מומנט שמופיע בחז"ל בכמה מקומות על היהודים שבחייהם ביטאו כפירה וריחוק מהשם. ברגע מבחן גדול, הם קפצו על הרכבת של עם ישראל והם הצטרפו. ואולי בגללם, אנחנו כל הזמן מזכירים את זה שיש את הסיפור של המצות, תראו מה זכינו בגלל האנשים האלה, שאולי, והם מבטאים את סגולת ישראל, כי זה מראה שבסופו של דבר יש את הרגע של ההכרעה, אני שייך לעם ישראל, אני מצטרף למסע הזה. כלומר, הם לא האנשים שהיו דרוכים, מקלכם בידכם, נעליכם ברגליכם, שהם ביטו את התשוקה להצטרף לעם ישראל מתחילת הלילה. יכול להיות שהם יצאו למסע בלי נעליים. וגם צדה לעשו להם. אז נעליים ברגליים, ולצאת למסע, קומתה, בלי נעליים. זה מה שנקרא, לכתך אחריי במדבר, בארץ הזרועה. דווקא הם. זה אני אומר בסוגה, כי אני לא יודע. אני כנראה רוצה להגיד לכם שאתם לא חייבים לצייר שכל עם ישראל, בדיוק בדקה הזאת, עושה בצק. זה לא, רחוק מהמציאות, זה גם למה. טוב, לא רוצה להתייחס לסיפור הזה, כי בעזרת השם הרב ישי, סיפר לי שיש לו שיעור על זה מחר, בטח הוא ירחיב על דברים על זה. אז מה זה המצא הזאת? בואו נבין את זה לנו. עכשיו אני שנייה אחת פותח צוהר אל עולם של חול. יש לנו עוד זמן? מה שם? אוקיי, אני פותח צוהר שם. זכינו בספר מאוד יפה. של פרופסור זוהר עמר, שהוא ראש חוג או משהו כזה בבר אילן ללימודי ארץ ישראל. יש לו אתר אינטרנט חשוב לחקר הקדמוניות, הריאליה והקדמוניות, לא זוכר. בקיצור, בן אדם הזה יושב חזק על כל הנושא של המציאות הריאלית של התנ"ך, המשנה והתלמוד. המציאות הריאלית, הכוונה, מה הם אכלו, מה הם לבשו, בעלי חיים, צמחים. הוא כתב ספר על הקטורת, הספר הכי מדעי שנכתב על הקטורת. יש ספרים רוחניים. הוא כתב על התכלת, על הרבה, הוא תימני אז הוא מדבר על הרבה, קשרויות שכל מיני... בקיצור, זה אנשים מאוד, מאוד מעניינים. ויש לו ספר חמשת מיני דגן, מסורת הזיהוי, היבטים היסטוריים, הלכתיים ורעיונים, עיני המקדש, מה זה לחם הפנים, אחרי שאתה קורא את זה, אתה מבין הרבה דברים כאילו בנושאים האלה. ואני רוצה להכיר לכם דברים מדהימים שאתה קורא אותם. הלחם כמזון בסיסי, מדגנים הוא מוצר קדום שידוע בעולם העתיק בהרבה תרבויות. ולאמיתו של דבר, לא ניתן לדעת מתי והיכן בדיוק למדה האנושות להכין את הלחם. כלומר, אומר הפרופסור, אנחנו לא יודעים לשים אצבע מתי גילו בני האדם את הגילוי המרעיש של התפחה ויצירת לחם. הדעה הרווחת, יכול להיות שהיה תוכנית מאסטר שף באשור העתיקה, לא יודעים מתי, לא, מי שימציא, לא יודע. הדעה הרווחת, הוא אמין, הדעה הרווחת, זאת אומרת שאינה בהכרח נכונה מבחינה היסטורית, אבל הדעה הרווחת במחקר המדעי בעולם, היום, מייחסת את המצאת האפייה למצרים העתיקה, שהתגלה בה לפני אלפי שנים השימוש בשעור, שעור זה שמרים, ומרכיבים מגוונים ליצירת מיני לחם ומשקאות תוססים, כגון בירה. ידיעות על הלחם ודרכי הכנתו מופיעות בתעודות מצריות, ואף נתגלו בחפירות ארכיאולוגיות במצרים ככרות לחם בצורות שונות מתקופות קדומות. בציורי קיר מצריים עתיקים, יש פה את הציורים האלה, ניתן לראות את כל שלבי האפייה, מלישת הבצק ועד להוצאת כיכרות הלחם מן התנור. צורות הלחם שרואים הן רבות, לחמים עגולים, מרובעים, בעלי כיפות, לחמים דומים לקוביות, לחמים גבוהים, לחמים בצורת חרות, לחמים דמויי בעלי חיים. הלחם והבירה נחשבו מרכיב מזון מרכזי בארוחה בכל בית מצרי. הכל פה מקורות רבים. בראש המאפייה הממלכתית עמד שר האופים. אפשר לדבר את הסיפור הזה בחלומות יוסף שם, בחלומות אברהם. הלחם היה למצרים יותר ממזון למחיה. הכלכלה המצרית כולה התבססה על גידול התבואה ועל עשיית הלחם. והלחם היה מטבע, כלומר, עם זה שילמת, עובר לסוחר. הלחם הופיע ראשון ברשימות המס, משכורתם של אנשי הצבא והפועלים שולמה בכיכרות לחם שהשתמרו, היה להם יכולת שימור על זמן רב, ותמורת הלחם קנה יוסף את כל אדמת מצרים, ארץ מצרים, ואת השובע הפך לעבדים מלבד הכהנים. מתעודות מצריות עולה שכמויות עצומות של כיכרות במגוון עשיר של צורות הוגשו כמנחה לכהני מצרים ואליליה. מדובר איפה? בארץ של תרבות ודת הלחם. הגיאוגרף היווני קאט יאוס, שחי בשנת 500 לפני הספירה, הוא עתיק, כינה את מצרים אוכלי הלחם. וכבר ראינו לאל שאף בתקופות מאוחרות יותר הייתה מצרים מפורסמת בזכות נחתומיה, ומלאכת החמצת העיסה הייתה מסורה בידי אנשים מומחים. הלחם המוחמץ, התפוח, היה סמל מעמדי שהבדיל את המצרים מעמים אחרים. בעיניי זה מדהים. זה לא לומד אתכם תורה עכשיו, אני אספר לכם סיפור, היסטוריה. לעומת זאת, אפו בארץ ישראל בדרך כלל, בתקופת המקרא, לחם מצות, לחם שטוח, בדומה לפיתות בימינו, פשוט ומהיר הכנה, שנקרא לחם עוני, שנאפה על גבי אבנים לוהטות, כפי שנוהגים לאפות הנוודים. לחם אפוי זה אפיין את העברים והבדיל את הלחם שלהם מן הלחם המצרי. הוא יוצא מנקודת הנחה שהמילה עברים מציינת לא רק את עם ישראל אז, אלא גם אנשים שחיו בארץ ישראל, לא משנה. עכשיו הוא מסביר פה משהו מאוד מעניין. ההבדל לא רק בלחם, לחם עוני, לעומת הלחם השמן, המוטפח, העדין, המעודן, ההבדל הוא גם באיך אתה אופה את הלחם. איך אופים מצה, עוגת רצפים, פיתה, או כמו שערבים היום, בדואים בסיני היום, קוראים ללחם שלהם פתיר. פתיר, תסתכלו בתרגום אונקלוס למילה מצות, חג המצות, חגה דה פתיריה. ועד היום תלכו לבדואים בסיני, תשמעו אותם אומרים פתיר. שזה הלך, זה פיתה כזאת. כמו כזה, יש תנור כזה. כן? לפה, התכוונתי. אז איך אופים, מה ההבדל בין אפיית לחם לאפיית לפה? לחם מצריך תנור גבוה, כי כדי לאפות בצק תפוח ושיהיה את המרקם הנכון, אתה צריך מקום סגור ששומר על חומר, שאופה אותו לאט, בצורה מסוימת. לעומת זאת, כדי לאפות את ההוגה, את המצה, אתה מדביק אותה לדבר רותח, כמו הדבר העגול הזה שמביאים ביום שדה הזה לילדים. כמו אבן רותחת, אתה יכול לחמם אותה בשטח. אתה לא יכול, נוודים, לא יכולים, לא סוחבים איתם תנורים. כן? ולכן זה היה הלחם של הרועים, נולדי הדרכים, לעומת המתיישבים הקבועים. טוב, הוא מעריך פה עוד הרבה, ואז הוא כותב ככה, הוא כותב השערה שלו. בני ישראל הכירו את אפיית הלחם המוחמץ במצרים, וברקעו של איסור אכילת מחמצת בחג המצות, עומד עניין עקרוני. התביעה להיבדלות ולהשתחררות מן התרבות הרוחנית והחומרית של מצרים. היציאה ממצרים הייתה גם בגדר פרישה והתארות מן המחמצת והלחם העשיר המאפיין את מצרים, יושבת הקבע המעונגת והמסואבת על גאוותה, עריצותה, מקדשיה, אליליה. האכילה מהמצה היא בחירה בלחם העוני העברי. אכילת המצה מסמלת את חזרת עם ישראל לכור מחצבתו, לכנען, לארץ ישראל. הלחם הוא אפוס סימן המבדיל בין... הוא רוצה לטעון שגלגולו של איסור חמץ זה איסור אכילת פת נוכרים, שיש הרבה יותר מאוחר. ועכשיו אני מוסיף לכם עוד חוקרת שאפילו אני לא יודע אם יש לה כיפה או כיפת שמיים לראשה. ואת זה אני לוקח מתוך מאמר שהוא מצטט, הרב סמט. הספר נקרא מטעמי המקרא של דוקטור טובה דיקשטיין, שהיא גם חוקרת תרבות האכילה בעת העתיקה. אני יודע שאף אחד פה לא מתכוון ללכת לאוניברסיטה וללמוד את חקר תרבות האכילה בעת העתיקה. אבל יש אנשים שכן הלכו על זה, וכתבו לנו ספרים, מספיק לקרוא את הספרים שלהם. לא צריכים להירשם כזה. וככה היא כותבת. לחם ומצה אינם רק סוגי מאפה שונים, הם מייצגים גם שתי תרבויות שונות. הרועים הנודדים מול החקלאים יושבי הקבע. והיא כותבת. המצה עשויה מבצק שלא תפח. רועי הצאן אכלו מצות, שאותן עפו בקלות ובמהירות בתוך גחלים. נוודים אינם יכולים לטלטל עמם תנור כבד או להמתין השיעור שיתפח. עד היום מופיעים הבדואים הנודדים במדבר מצות דומות. חיי הרועים, מה יותר קל לחיות? חיי הרועים היו קשים. אך חופשיים מעול שלטון. הלחם נבחר לסמל את התאום התרבותית המפרידה בין שני העולמות. ביציאה ממצרים, אומרת החוקרת, שאינני יודע, נתיבה. ביציאה ממצרים נוטש עם ישראל את החמץ המעודן, סמנה של מצרים, יושבת הקבע המסואבת ובוחר במצה הגסה הפשוטה. לחמו של הרועה החופשי. המצה מייצגת הסתפקות במועט, ויתור והתארות, החמץ את כל הרע של מצרים. כעת ניתן להבין את האיסור המוחלט על אכילת חמץ בפסח. אכילת מצה נועדה לסמל את המעבר מתרבות של עבדים שחיים על לחם החמץ המצרי, אל עם הרועים החופשי, אל לחם אבותיהם. אכילת חמץ בחג החירות מהווה בעיטה בכל הסמלים הגלומים במצה. מי שאוכל חמץ, את רואה, אומרת, מי שאוכל חמץ הוא נחרט, כי הוא בועט בכל הסמלים הגלומים במצה, אומרת החוקרת החילוניה. הוא בועט ביציאת מצרים, בוויתור על סיר הבשר, בחירות ובאמונה באל אחד. זה אותו אל שהתגלה בתחילה לאברהם שעצה למסע נדודים כרועה צאן. עד כאן קראתי לכם מעולם החול, אני חוזר אל הקודש. כי הדברים האלה נכתבו מזווית של חול, כאילו מזווית של, תראו, זה מופלא. והדברים האלה מתחברים אל הפרק הנפלא של המהר"ל. תזכרו, גבורות השם, פרק נון א', כמדומני. שבו המהר"ל הולך ומעמיק בסוד המצה. לא, השעה לא תיתן לנו להסביר את כל התהליך. אני אסביר את זה בצורה פשוטה, במילים פשוטות. המצה היא בעצם מבטאת את המזון הטבעי, הראשוני, זה שכביכול פחות נכנס לתוככי העולם הזה. יש לך את הדגן, את הקמח, שמים במים, ולא נותנים לזמן לעשות את שלו. ואנחנו יודעים שגם לפי ההלכה, המצה אסור לה שתהיה מותאמת. זאת אומרת שלא מוסיפים, אז המצה עשירה, לא מוסיפים מיצים, יין, ביצים, שמן, סוכר. זה רק הקמח והמים ובלי הזמן. בעצם זה, אם אנחנו מחברים את זה לכל מה שלמדנו, שנייה אחת, נגיד עוד משהו. בהלכה אנחנו יודעים שכל דבר טבעי, כמו פירות, שבא במגע עם מים, המים, מה המים עושים? מכשירים לקבל טומאה. למה? כל עיבוד אנושי בעצם מתחיל בחיבור שבין מים לבין חומר כלשהו. המים בעצם משמשים כדבר שאיתו אתה יכול לעבוד, כן? צריך להסביר את זה יותר, אבל בעיקר במאכלים, אבל לא רק. ובעצם כאילו פה אנחנו אוכלים לחם שהוא טהור, שהוא כאילו לא בא במגע עם מים. בא במגע עם מים, אבל המים לא פעלו את פעולתם עליו. זה קצת מתחבר לדיני טומאה וטהרה. ובעצם אנחנו משאירים את הצדדים הטבעיים ולא המעובדים, ולכן אנחנו מחזירים את הלחם למצבו כאילו האלוקי. ומכאן באה התפיסה בפנימיות התורה, שבעצם, כך מסביר הרמ"ק, יש ארבע דרגות במזון. הדרגה הגבוהה ביותר היא המזון שמשה רבנו אוכל בהר סיני במשך 40 יום. מה אוכל משה רבנו במשך 40 יום? לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אז מה קיים את משה רבנו? משה ניזון מזיו השכינה. מה זה זיו השכינה? זה הרצון האלוקי שרוצה אותי. למה אתה חי? כי השם רוצה אותי. יש מקום שזה נקי, שאני יכול לחיות מתוך הרצון האלוקי? כן, למעלה, בהר סיני. כלומר, תחשבו מה זה, שאתה אוכל את הרצון האלוקי שרוצה אותך. אז בטח אתה יודע מה תפקידך ומי אתה, ואתה נהיה נביא של עצמך. נביא שיודע מה היה. הרי כולנו צריכים להיות נביאים. כמו שאמר משה רבנו, מי ייתן? כל עם השם נביאים. אבל מה זה הנבואה של כל עם השם? נביא של עצמו. זאת אומרת, שאני יודע את תפקידי, את יהודי, את סוד חיי. זה קורה אם אתה אוכל את הלחם שלך. הלחם שלך זה אתה אוכל מזיו השכינה. אתה אוכל את הרצון האלוקי שרוצה אותך. למטה מזה, זה היה המן. לאכול את המן, כמו שחז"ל אמרו שהמן זה לחם של מלאכי השרת. חז"ל אומרים שהמן נקרא בתורה לחם קלוקל. לחם קלוקל מלשון קל. כלומר, שהוא לא הכביד על האדם כי הוא נבלע באיברים ולא היה בשום פסולת, לכן לא היו צריכים ללכת לשירותים. זאת אומרת שהוא, אם אתה אוכל ואתה מרגיש אחרי האוכל כבד, נפלת. אחרי האוכל אתה צריך להרגיש כליל, כי קיבלת את הרצון האלוקי. זה נורא קשה. זה רק מי שאוכל כמו הרמב״ם. זה נורא קשה. אחרי שתתחתנו, אז תתחילו לנהוג לפי הרמב״ם. נפתלי תיזהר, זה קורה, זה קרוב. שצריך לאכול באופן כזה שאתה משאיר 25% פנוי. זה נורא קשה. אבל במן זה היה ככה, שאכלו ותמיד. בקיצור, המן זה בעצם, כתוב בזוהר, שהמן זה אוכל שזיכך אותם, ואפשר להם, אחרי שהם אכלו כמה שבועות מן, לשמוע את קולות השם בהר סיני. מתחת למן נמצא הלחם של העולם הזה. לא, יש נקודת תפר, המצה. המצה זה כאילו הרגע שבו, כן, נדמיין את זה, יש כאילו להיות ניזונים מזיו השכינה. ואז מתחילה, זה, והרמק מסביר שזה המזון בעולם האצילות. ואז בעצם המזון יורד למטה לעולם הבריאה, ואז זה נהיה מן. זה היה, זה סיפור היסטורי, זה כבר משהו בתוך המציאות. ואז יורד למטה, כן, זה נהיה מן, ואז הוא יורד הכי למטה, זה לחם, חמץ. אבל מה שמגשר בין הלחם, החמץ, ללחם של העולם הזה, שנכנס לעולם הזה, נכנס לזמן, נכנס לעידון, לפינוק, לזה, מה שבעצם התפר זה המצה. המצה זה כאילו שהרצון האלוקי הציץ, ועדיין לא החמיץ. כלומר, זה הראשית של המזון, זה השורש של המזון. זה כמו שהארי כותב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אומר הארי, אלא על מוצא פי השם יחיה האדם. זה כתוב בתורה, זה לא הארי אומר. אבל הארי אומר, על מוצא פי השם שבתוך הלחם יחיה האדם. מה שמחיה אותך זה הרצון האלוקי הזה שנמצא בתוך הלחם. וכאילו המצה זה לחם שכאילו משמר את הרצון האלוקי עד כמה שהוא יכול לשמר כבר כשהוא ירד. ולכן כשאתה אוכל מצה, אז כזו בזוהר קוראים לזה מייחלה דאסוותא. בלשון ימינו מייחלה דאסוותא פירושו תרופה. קודם כל זה מרפא את כל הפגמים שיש בנו, כי הרי לחם זה תרופה. ואחר כך זה גם לחמא דמאמנותא, זה נותן את האמונה, את החירות, את ההתארות, את ה, כמו כל הדברים שבעצם פגשנו פה, את החופשיות הזאת של לצאת ממצרים, שהיא בעצם מסמלת את העבדות הזאת, במובן לא רק הפיזי של עבדות, אלא של ההיקבעות, יושבים על המקום. איך כתוב על ה, מה זה להחמיץ? הנביא צפניה אומר, מכירים את הפסוק של בדיקת חמץ מהנביא צפניה, זה פשוט פסוק מדהים. אז הנביא צפניה אומר, רק רגע, הנביאים תרי עשר הם כאלה ענוותנים, בדפדוף אחד דמדלג עליהם. אז והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, מזכיר בדיקת חמץ, גם היה את זה, ופקדתי על האנשים הקופאים על שמריהם. מכירי את הביטוי הזה לקפוא על השמרים? זה בעצם להחמיץ. השמרים זה הלחם. הקופאים על שמריהם, יושבים. אל תשב, לך בדרך, כמלאכים, כהולכי הדרכים, האוכלים מצות. כלילים, לא משועבדים אל הלחם. לסיום, אבל בל נשכח שהתורה שלנו לא קוראת לנו לחיים של נוודות ופרישות והתארות, ולכן יש לנו את חג שבועות. שזה מדהים. ששם התורה כותבת, חמץ תאפנה. כלומר, השיא שהתורה רוצה, זה לא צמצום העולם הזה, אלא שתחיה ותאכל לחם משובח ומעודן, אבל מתוך שאכלת שבעה ימים מצות. והיסוד הטבעי, הנשמתי, הבראשיתי, הוא ממלא את חדרי לבך. ועכשיו אתה נכנס לעולם הזה, לא כבן בית בעולם הזה, אלא כמלאך שהופך את העולם לביתו, אבל הוא נשאר מלאך. שלום.